אני עובד עם בחור ילד ש... גירוש קטיף. והוא עבר לפני הגירוש עצמו, ככה שאת הטרגדיה בעצמה הוא לא חווה, אבל בבית יש איזושהי... בבית יש, כנראה שיש איזו מצוקה, והם ביקשו שבחור מבוגר, למרות שיש לו גם אחים גדולים, בחור מבוגר ילווה אותו, וישמש לו איזה דוגמה או איזה כלי עזר, להמשיך להתפתח כמו שצריך. עכשיו, כשאני פוגש את הילד, הוא נראה ילד בריא, ילד רגיל, אבל הוא אומר לי שהוא ממש נהנה מה... כמו שאנחנו לא עושים כל כך דברים מיוחדים, אבל הוא אומר לי שהוא נהנה לראות אותי, והשאלה, איזה מין דברים יכולים להיות שלא רואים אותם? כלומר, מבחוץ, הוא יכול להתנהג כרגיל, לצחוק, לשמוח, אבל בפנים יכולים להיות איזושהי דברים שאולי לא שמים לב אליהם, ואז בעצם לא מצליח לגעת בהם.
טוב, שאלה מצוינת. אתה רצית ככה?
קצת, אני מקווה איך לזהות בעיה, ואתה יודע, אתה רואה שיש בעיה, אתה לא יודע לקרוא אותה לגמרי, איך לזהות, להצביע על הבעיה, לזהות אותה.
כן. טוב, זה גדול הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם קשיים. יכול להיות קל לכם, אבל לא כל כך קל לי, ואני מתאר לעצמי שלא קל לכם. וככה זה, העולם זה לא פיקניק, אני לא מגלה לכם סוד. וכל החיים זה בעצם להתקדם, לפגוש את הקשיים ולהתקדם. עד כדי כך, שחזל מלמדים אותנו שאין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן הוא נהנה מזה, אלא אם כן הוא היה מקייף איתו, מה אמרו חזל? אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, זה לא רק המציאות של קשיים, שזה חלק של החיים, אלא כנראה עצם ההתמודדות הכוללת נפילות. זה לא רק חלק של החיים, ומשם כנראה בא הבנייה. אז אם כן, בזה שאדם פוגש קשיים, זה מנת חלקנו. בשביל זה באנו. ולא צריכים לחפש אותם, הם מוצאים אותנו. ומה שאנחנו פוגשים, כנראה רשום למעלה שזה מה שהנפש הזאת אמורה לפגוש. וכנראה זה תפקידנו להתמודד, להשקיע, ומההשקעה לצאת עוד יותר חזק. נכון? אדם שרוצה גוף חזק, ייכנס למיטה איזה חודשיים, שמישהו יביא לו פיצה ושוקולד ואיזשהו פלזמה גדול, ואז הוא יצא רגוע חזק אחרי חודשיים, אז נצטרך לקחת אותו ככה, הוא לא יכול ללכת. אבל אם הוא מתמודד וקשה, הגוף נעשה חזק דרך התמודדות. כנראה כנעל הנפש. עכשיו, יש לפעמים קשיים שלא פשוט להתמודד איתם, והם על פני השטח עוברים את היכולת שלנו להתמודד איתם. כמו גוף, נכון? אם אני הייתי מביא פה 20 קילו, אני חושב שכל אחד היה אומר, טוב, אני אקח את זה. אני אביא 30 קילו, אז היה איזשהו מישהו שפתאום עסוק. נביא איזשהו 50 קילו, ויהיו ארבע שכבר, צריכים ללמוד. תירוץ טוב. אני מביא 70 קילו, אז יחפשו איזשהו טרקטור, לא יודע מה. ומי ששם את זה על הגב, נגמר. זאת אומרת, יש סוג קשיים פיזיים שהגוף בנוי להתמודד איתם, ויש כאלו שלא. גם עם הנפש. זאת אומרת, להתמודד עם בעיות זה התקן. ולפעמים אנחנו עוברים קשיים שהנפש מאוד מאוד מתקשה להתמודד איתם, כמו גוש קטיף. זאת אומרת, זה התמודדות מאוד מאוד קשה. יש כאלו שהצליחו להתמודד עם זה ברמה הזאת, יש כאלו שיש עדיין צלקות. ופה אני חושב שצריכים להבין שאנחנו אף פעם לא יודעים מה התוצאה של מפגש רוחני עם משהו קשה. אדם עובר חוויה קשה, ניסיון להתנגשות, פיגוע. 50 אנשים ומשהו מתפוצץ. כל 50 האנשים האלו חשופים למשהו נורא. אבל יכול להיות ש-30 יוצאים ללא פגע, לא ישנים כמה לילות, ויש עוד 10 שמגיעים לחדר מיון וטיפול, יכול להיות 1 או 2, בוא נגיד שברוך השם מבחינת פיזית יוצאים מזה, אבל יכול להיות 1 או 2 שהחוויה נכנסת בצורה אחרת. ופה יש שתי משתנים. משתנה אחד, מי אני ואיזה כוחות נפש יש לי, ובית, והנה אני מגיע אליך. המשמעות של חוויה הזאת או אחרת, היא מתגלה בהקשר גם למה יש בהמשך. זאת אומרת, המשמעות קשורה לאו דווקא רק למה שקורה, אבל מה שקורה בהמשך. ואני אתן לכם דוגמה. ילד לומד לקוב על אופניים, נופל. כואב לו הברך, נכון? אפילו ברוך השם קצת דם, עכשיו הוא גיבור, מדליה. כואב לו. עכשיו, אם האבא שלו רץ עליו, מוריד דמעות, נושא אותו ומביא אותו להביתה מלא בכי, ואמא גומרת לא יודע מה, איזשהו ברכת הגומל עליו, מה הוא יגיד לעצמו? יו, איזה כיף. זה נפלא לסבול. ומזה הוא יעשה צימס, הוא יספר לנכדים שלו שפעם נפל מהאופניים. ויכול להיות שהוא אפילו יפתח מה? פחדים לעלות על אופניים. אלא אם כן הוא כל כך נהנה שהוא יהיה למחר כדי לחפש את הברך השני. אבל המשמעות של הנפילה והכאב תיקבע על ידי מה? התגובה. כי אותו ילד, אם אבא יש לו טיפה יותר שכל, רץ עליו, מחבק אותו, אומר, וואה, זה בטח כואב קצת, הנה נשיקה. טוב, זה בסדר, זה יהיה בסדר, הנה פלסטר, בוא תעלה עוד פעם, בוא נמשיך. וואה, זה מצוין, איזה גיבור אתה. אז אחד מן השתיים, או שהוא ישכח בחיים שהוא נפל, או הוא אפילו ירגיש איזשהו כבוד שהוא יתקבר על התופעה. כי אבא הגדיר את חזרתו על האוטו, על האופנוע, כמעשה גבורה. אתם מבינים? זאת אומרת, בזה שאדם עובר חוויה, המשמעות של החוויה בחיים שלו, הוא לא נעוצה אך ורק בחוויה, אלא במה שקורה בהמשך. איך אנחנו קוראים לחוויה, איך אנחנו מגדירים את ההתייחסות שלו, איזה אתגרים מתגלים אחרי החוויה. לכן, ילד שעבר גוש קטיף, זה משבר, אבל ממשבר כל מיני דברים יכולים לצאת. אנחנו לא יודעים. בעצם יש משהו מאוד מעניין, אתם מכירים את הסינים, נכון? זה עם מעניין, אני בטוח שהם, יש איזשהו סבתא יהודיה שם, למה? א', הם אוהבים חוכמה ואוהבים לאכול. הם כמונו. יש להם גם כבוד לזקנים, אז לא רע. יש להם שפה של, לא של האותיות, אבל שפה של סימנים. והסימן של משבר מאוד מעניין. זה מורכב משתי סימנים אחרים. סימן אחד של סכנה, כי יש במשבר סיכון גדול, והשני הוא הזדמנות. כי דווקא מקושי יכול לצמוח הזדמנות, הבנות, עומק, כישורים חדשים, כלים חדשים, הבנות חדשות, כי היזיתי. אוקיי? עכשיו בוא נחזור לבחור הזה, שעבר דבר קשה. וכנראה בבית הם עדיין מתעסקים בזעזועים נפשיים, פיזיים, יכול להיות אבטלה, שזה מכה נוראית. לא יודע מה קורה בבית, אבל זה קשה, מאוד מאוד קשה. ודואגים לילד הזה. עכשיו, בן כמה הוא? כיתה ה. כיתה ה, זה אמור להיות 11, משהו כזה, נכון? הוא בן 11. מה שחשוב זה בעצם לאו דווקא להתרכז בשלב זה בבעיה, אלא בבניית כוחות. להתמודד עם כל בעיה שתהיה, אם יש, כי אנחנו לא יודעים אם יש. זאת אומרת, אתה רוצה לעבור איתו חוויות שמהחוויות הוא יכול לגדול ולהתחזק. גם חברות, גם כבוד, והייתי מציע לך לבנות איזשהו מקום, גם זה לא יזיק כהורה, אבל ודאי שכמדריך, למצוא איזשהו דרך שאתה מפתח איזשהו פנסים או מגנטים לכוחות שלו. אם אתה רואה אותו כספורטאי מכניס סל, פשיש, לא רע. אם הוא עונה בצורה פיקחית, תשובה מעניינת. מה הוא יגיד לעצמו? אני מסוגל להגיד משהו שהבן אדם הזה אומר שזה מעניין? וואי, כנראה אני בסדר. אמין? זאת אומרת, לחפש דרך שהוא בעצמו יתחיל להכיר ולהעריך את הכוחות שלו. כי אלו הם הדברים שלמהלך כל החיים הוא ירצה לגייס כדי להתמודד עם כל מה שהקדוש ברוך הוא יעמיד מולו. אז אם כן, כאשר אתה איתו, אני הייתי מציע לך לנסות למפות את הכוחות שלו. מה מעניין אותו? ומה הוא טוב? איזה כישורים שלו? כאילו מפות מידות הנפש. ולחפש חוויות ושיחות כאשר הוא יכול לחוש טוב, כאשר הוא מכיר את עצמו יותר טוב, והוא כאילו פועל, מדבר, מופיע, בצורה שהמידות האלו מופיעות. ואז בעצם אתה עושה דבר נפלא, אתה עוזר לו להתחנך. כי איך הרמב״ם מגדיר חינוך? להכשיר כלי לייעודו. והייעוד שלו בין היתר זה להיות בוגר. בוגר זה אדם שיש לו את הכוחות נפש להתמודד עם כל מה שהקדוש ברוך הוא מעמיד בו לו. אז אם כן הייתי חושב בכיוון הזה, מאוד לא מלאכותי, כנראה אתה עושה את זה בלב הכי טוב. אני לא הייתי מציע לך לשנות משהו, כי כנראה זה טוב. אז תמשיך במה שאתה עושה, ואולי תוסיף דברים נוספים, אבל לא הייתי מציע לך להיכנס לאיזשהו מעמד של מלאכותי, שפתאום אתה חייב להשתגע לה. לא, כנראה אתה עושה מה שאני קצת הסתובבתי והסברתי בצורה טובה. להתייחס לשאלה שלך, לזהות בעיות, משום מה הדור שלנו, אנחנו כל כך התאהבנו בבעיות. התאהבנו בהם. מחפשים אותם, ממלאים עיתונים עם בעיות, וזה לא לטובתנו. אז הם יתגלו. אז אני לא הייתי מחפש אותם. כי יש מי, לדוגמה, כמו שאני אמרתי, אדם שעובר חוויה, אפילו אם היא חוויה קשה, אנחנו לא יודעים איך הוא יתמודד איתו. ומאוד חשוב לא להניח שזה יכניע אותו. לא להניח שהוא לא יתמודד. נניח שיש לו כוחות. עכשיו, אם הוא מתקשה, נהיה שם להושיט יד. אני לא מציע שנעצום עיניים וכל מה שקורה יהיה טוב. לא, נהיה שם. אבל לא נגדיר כל קושי כמשהו חולני, בעייתי, שחס ושלום צריכים איזשהו איש מקצוע לתת לו איזשהו שם מפוצץ, למה הוא תקוע. אלא להאמין בכוחות וללכת איתו. אבל אם יש בעיות, בוא נבין איך זה מתבטא. אדם חי בהקשר. הוא לא חי לבד. קדוש ברוך הוא ברא אדם בצורה מרתקת, הוא לא חי לבד. המוח הזה, הוא מחשב, יש בעצם שלושה מרכיבים. יש דברים שמכניסים, input, קלט, וזה החושים ומחשבות ודברים חיצוניים ופנימיים. יש עיבוד נתונים, זה המוח, ויש פלט. פלט יש ארבע דברים. אתה חושב, אתה מדבר, אתה פועל, ואתה מרגיש. אלו הם התחומים שאתה חי בהם. ואתה חי בהם במישורים פנימיים, זאת אומרת, אתה חושב לעצמך, חלק מכם אולי אפילו סוגרים את הדלת ומדברים עם עצמכם. זה נקרא חשיבה, אגב, נכון? חשיבה זה דיבור עצמי, נכון? אני מדבר עם עצמי. אתם עושים דברים, אתם עושים בהקשר לעצמכם ובהקשר של העולם החיצוני. הייתי מציע שכל עוד הפעולות האלו של חשיבה, של דיבור, של מעשה ושל רגש, הם פחות או יותר בתקן. זאת אומרת, בבית ספר הוא מסתדר פחות או יותר, יש לו חברים פחות או יותר, בבית אומרים שהוא הבעייתי שהוא תמיד היה, שאין משהו חריג, בואו לא נחפש חריג. בואו נניח שהוא בסדר, שהוא מתמודד, ואם יש איזושהי בעיה, זה יתגלה באופן עקרוני, באיזשהו שלב, באחד המישורים האלו, הוא יגיד, וואה, אני לא יכול לישון בלילה. או יש לי מחשבות כאלה שלא עוזבות אותי, או אתה יודע, אני מרגיש בודד בכיתה, או... זאת אומרת, זה יתקלה. מה? אז יכול להיות שזאת הבעיה. זאת יכול להיות בעיה.
ממה זה נובע?
רגע, רגע. אם אדם סגור, אז זה כבר לא בתקן. זה בדיוק מה שהתכוונתי. אלא אם כן... יש לו גנים של סקירות. זאת אומרת, יש אדם דברן, לא מפסיק, ויש אדם שהוא סגור, לא מתחיל. אז תלוי בבן אדם. אז איך יודעים? קודם כל תסתכל על אבא. תסתכל על אמא. תסתכל על האחים. יכול להיות שזה דפוס משפחתי. וזה לא אומר שכל המשפחה צריכה טיפול. זה אומר שזה משפחה של אנשים שיודעים להקשיב. די נדיר בעולם שלנו, כי הם לא כל כך מדברים הרבה, אולי הם כן יודעים להקשיב, אולי נלמד מהם קצת. אבל יכול להיות שהוא כן בעייתי, שהוא נסגר באיזשהו מקום, ולכן אחד השאלות, אם אתה כן מחפש לעזור לבן אדם, ואתה חש שהוא בקושי, הוא בבעיה, לשאול את השאלה מתי זה התחיל. מתי זה התחיל? כי אם אתה מגלה שעד כיתה ג' הילד הזה שיגע כולם בנווה דקלים, ואחרי הגירוש פתאום וידום אהרון לא מדבר, אז זה כבר אפשר להגיד, רגע, רגע, בוא, אולי יש משהו פה שהמשבר סגר אותו. אוקיי? אבל צריכים קודם כל להבחן אם זה דפוס של האישיות שלו, והוא כזה, והמשפחה כזאת, וזה בסדר. אלא אם כן הוא אומר, אתה יודע מה, אני בטבע שתקן, לא טוב לי, תעזור לי להתחיל לדבר. או בוא נגיד שילד שתקן, זה דפוס משפחתי, אבל אתה המדריך שלו, ואתה כבן אדם שאכפת לך ממנו, רואה שהוא מתקשה ליצור חברה. ואתה מאבחן שמה שחסר לו זה היכולת לדבר. אז יכול להיות שתיקח על עצמך איזשהו פרויקט, לעזור לו ללמוד איך לדבר. לא כדבר טיפולי, אבל כדבר חינוכי. לערב אותם בכל מיני דברים, ולתת לו הזדמנות להתפתח, ואולי לקחת אותו צד צד, הוא ייתן את הדבר תורה. מה פתאום? אז אתה יושב איתו, ואתה מכין איתו את הדרשה, וזה באותיות קידוש לבנה, כדי שהוא רואה. אבל אחרי שהוא עושה את זה, מה הוא יגיד לעצמה, עד לעצמו? יו, אולי אני יכול. מישהו פעם אמר, אהבתי את זה, הוא אמר, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, הצלחה גוררת הצלחה. ולכן אני מציע שכמדריכים, מאוד חשוב לנו לתת הזדמנויות לילדים שלנו להצליח. אין דבר יותר חשוב בזה, שהוא יכול להגיד, וואה, עשיתי את זה. וזה ייתן לו מוטיבציה, להמשיך לפתח את הכוחות שלו. כן, בבקשה.
בחור, שסגור לגמרי. לא, לא מדבר עם אף אחד.
זה מה שדיברת עליו לפני 7 דקות.
הוא סגור לגמרי. שדווקא הדבר מעניין בו שהוא נותן מלא. הוא מדריך. חניך שלי מדריך עכשיו. הוא נותן מלא, הוא משקיע חבל.
הוא מדריך? וואו, איך הוא עושה את זה בלי לדבר?
אבל הוא לא עושה את זה. הוא משקיע בפיזי, הוא לא משקיע בכלל. ומנסים לפתוח אותו ולא מצליחים, לא מצליחים, לא מצליחים. עד שאחרי איזה שנה וחצי בערך שמנסים לפתוח אותה. אז הוא זרק לי שההורים שלי, בסדר, לא אכפת. למה אתה לא, הוא לא משקיע, אין לו דימוי עצמי. ההורים שלי לא אכפת להם ממני. מה יהיה איתי, לא אכפת להם ממני. מה יהיה איתך, מה החיים שלך, מה השאיפות שלך, לאיפה אתה הולך? לא, אין לי שאיפות, אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. אני לא הולך לשום מקום, הוא סגור, הוא שותק, הוא מחכה אנשים אחרים כל הזמן. ובזה נגיד, היה כאילו חשוב להצביע על הבעיה, שהיא הבעיה זה...
טוב, אתה שמשתף אותך בכזה דבר, קודם כל זה אומר שהצלחת מאוד 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 לרכוש את האימון שלו. שאתה לא תעשה מזה משהו חס ושלום נגדו. אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד גדול. יש סיפור שאני מאוד אוהב, ואני מציע לאלו שמדריכים לשים סיפורים כאלו בכיס, כי לפעמים אפשר לשלוף אותם. מספרים על אדם שהיה לכל הדעות לא מוצלח, אבל בהידור מצווה. גרוש 4 פעמים, שתיין, מובטל, סמים, תתחיל למנות, הוא ברוך השם עשה את הכל, והיה לו 2 בנים. בן אחד שהלך קופי, 4 נשים, קופי. ובן שני שהלך לאוניברסיטה, למד להיות רופא, הוא אדם מאוד מאוד מכובד, הצליח להקים בית לתפארת ילדים, הוא דוגמה לכל הקהילה. בן שלו. ניגשו אל הבן הראשון ושאל אותו, איך הגעת לזה? תראה החיים שלך. אתה שואל אותי? תסתכל על אבא שלי. תסתכל מאיפה באתי. אתה שואל למה אני כזה? עם אבא כזה מה אתה מצפה? הולכו לבן השני ושאלו אותו, איך אתה הגעת לכזה מעמד? אומר, ככה? תסתכל על אבא שלי. מה, אתה חושב שאני אהיה כמוהו? אני הבנתי בדיוק מה הוא עשה, ואני החלטתי שזה לא יהיה אצלי. אז צריכים להיזהר בי להגיד את זה, ואיך להגיד את זה, אבל זאת האמת. מה שאנחנו לומדים מההורים שלנו, תלוי במידה מסוימת על מה שאנחנו מחליטים ללמוד ממנו. אבל זה פן אחד. ברור שהבחור הזה סובל, כי באופן עקרוני, זה הולך אחר. באופן עקרוני, אנחנו די משתכנים שמה שההורים אומרים לנו הוא נכון. ולטוב ולמוטב. ועם בחור הזה, קצת קשה לתת עצה גורפת, כי כל אדם הוא עולם ומלואו. אז אני אתן כמה אפשרויות. חז"ל מלמדים אותנו שאין דבר עומד בפני הרצון. ורצון הוא בעצם מבטא את השאיפות של האדם. אנחנו מאמינים בני מאמינים שאנחנו בעלי בחירה. לא בקלות, אבל אפשר לבחור. בוחרים על פי מה? על פי הרצונות שלנו. ויכול להיות שכדאי שיחה איתו מאוד חשוב. מאוד של קרבה, לא של התנסות ועליונות, שלהוביל השיחה למקום ש... מה אתה היית רוצה? זאת אומרת, בעוד 20 שנה יהיה לך טוב להיות כמו שאתה היום? האם אתה היית יכול לבחור בחיים? זאת אומרת, לנסות להביא אותו למקום שהוא לא עכשיו, אפילו דמיוני. תיקח אותו לאיזשהו טיול דמיוני. בוא נגיד שניפגש בעוד 20 שנה ואתה שמח. בוא נגיד, יכול להיות. אתה שמח. אוקיי? תחייך, יפה. אז בוא תתאר לי מה אתה עכשיו. אתה נשוי, ילדים, ספורט, לימוד תורה, כסף, יחטות, מה? מה הדברים שאתה עוטף את עצמך איתם, והם עושים לכם, לך טוב על הנשמה. לפעמים נסיעה כזאת, טיול כזה, יכול קצת לשחרר את הבן אדם, כי הוא לא תקוע, כי זה דמיון. זה דבר אחד, אפשרות אחד. אפשרות שנייה לשאול אותו, מהאנשים שאתה מכיר, מי אתה מכבד? מי הבן אדם שאתה אומר, הבן אדם הזה הוא טוב? אז אפשר לשאול אותו, מה יש בו שטוב לדעתך? ולשאול אותו, האם דברים האלו מעניינים אותך? כי אני מבין שהוא לא נולד ככה, הוא עובד על עצמו. זה דבר, זאת אומרת, אפשר לפעמים ללכת בכיוון הזה. אתה רוצה באיזשהו שלב, אם אתה מחנך שלו, אתה רוצה לעזור לו, להביא אותו לאיזשהו מקום שהוא יכול להגיד, יש משהו שאני רוצה. ברגע שהוא אומר שהוא רוצה, זה בעצם הופעה של הרצון, וככה מתחילים לעבוד עם הופעת הרצון. בלי הופעת הרצון, יהיה מאוד קשה, אבל הייתי אולי הולך על, שוב, להצביע על כוחותיו, אפילו, איך אומרים, לסבב את המנוע. להגיד שאני מכיר אותך שנה וחצי, ואני אגיד לך מה שאני ראיתי, תגיד לי אם אני צודק. ותתחיל למנות את הכוחות שלו. ולהגיד, כוחות כאלו אני יכול, לא יודע אם אתה, אבל אני יכול לראות אותך א', ב', ג', ד', אבל דברים אמיתיים, לא טרללה. ולהגיד לו, האם הדבר הזה מעניין אותך? מעניין אותך? ללכת. ושהוא ידע, או איך שאתה מדבר אליו, או איך שאתה מתנהג, שאתה מאמין בכוחותיו. עכשיו, אם זה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד, תלוי כמה אתה קרוב, כי אתה מדבר על מצב די מורכב. ויכול להיות שתרצה באיזשהו מקום, איזשהו פעם, לחבק אותו ולהגיד, דני, אתה יודע מה? אני בוכה על מה שקורה אצלך. כי אתה בחור עם כאלו כוחות ואלו פוטנציאל, ואתה יודע מה, תראה, כמה הם אוהבים אותך ואתה לא מדבר. תחשוב איך הם יאהבו אותך אם אתה כן מדבר. אתה הגעת לזה עם חצי הכוחות שלך. ויש אנשים שהם יכולים לעזור לך. עכשיו, כדי לא להפחיד אותו, אני מציע לך לבוא אליי פעם, פה בישיבה, ואז אתה יכול להגיד לו, פעם היה לי בעיה, ואני הלכתי לראות איזשהו איש מקצוע. אמין? אפשר אפילו לקרוא לזה פסיכולוג, או יועץ, או משהו מפוצץ כזה. ובגלל שאתה היית אצלי, אתה כבר יכול להגיד, כן הייתי. ואז הוא יגיד, ואתה יכול להגיד, אתה יודע, זה מאוד עזר לי. זה לא בגלל שאני חולי נפש, ולא בגלל שאני משוגע, זה בגלל שהייתי תקוע במשהו, לא משנה מה. והוא עזר לי לצאת מהתקיעות. אני רואה אותך כתקוע. ומאוד חבל שייתכן מאוד שיש מישהו שיכול לעזור לך לצאת, ואתה לא עושה את זה. בסדר? ובזה שהוא מסתכל עליך כחצי נורמלי, אם לא יותר, ואתה הלכת, וכנראה יצאת באותו גובה ולא... אז יכול להיות שהוא יגיד לעצמו רעיון. אוקיי? זה גם דרך. שאלות נוספות? כן.
הוא לא משקיע בגמרא.
הוא לא מה?
הוא לא משקיע בגמרא, זה גם לא מעניין אותו. שמי יש שנה שעברה, הוא לא עשה בגרות. ולרום שזה לא אכפת, כאילו...
רגע, אתה יודע שהוא היחיד במדינה שלא מתעניין בגמרא.
לא, אני אומר, הוא לא אכפת, אני לומד איתו, לא לומדים כולם. הוא לא מעניין אותו, לא אכפת לו. הוא כל פעם עושה תחליפים אחרים, איך לברוח לו. כאילו, הוא יודע שזה חשוב, אבל... כל פעם עושה, הוא אומר לי, טוב, בואי ללמד משהו אחר, אולי אני אבוא לך לישיבה, אני ללמד כלום. הוא לא, בכיתה, הוא אומר לי, שאתה מגיע לכיתה, הוא אומר לי, אם אני מגיע, אני אשם, כל פעם חופש את החליפים האלה, אני מוכן ללך ללמד. מסתבר גם שזה לא עוד בגמר, כי לא שהוא כזה, חוסר רצון להשקיע כזה בכלל. שואל אותי, מה אתה עושה לו שתהיה גדול? אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אני אלך לתפוס גבעה, אני אבוא לצעון, אני אתפול, אני אשם, כאילו, אני לא יודע, כאילו, יש לו שאיפות, אבל לא, אין לו שאיפות, לא חשובים, לא חשובים, אז כאילו, זה לא דבר שחשובים לי ולא חשובים לו, אני חושב, ידוע שחשובים, לימוד תורה חשוב לכולם.
הוא אומר שלימוד תורה לא חשוב לו?
חשוב, אבל זה זה קשה, זה אפשר לפתוח קיצור שולחן ארוך, או כל דברים כאלה. עוד צריך להשקיע יותר מדי. זה לא רק הקטע של אם נסביר לו, מה אם מסבירים לו, יש את הקטע שלנו. טוב, אבל עדיין, זה כדי ש...
אני הייתי הולך אולי בשתי כיוונים, כי הוא צודק, זה קשה, זה קשה. בוודאי שלחזק אותו, הוא לא טיפש, הוא צודק. ואז באיזשהו שלב להגיד, אבל יש דבר מעניין, אני פשוט משתף אתכם. בואו לחשוב על מה שנותן סיפוק אמיתי בעולם. יש משהו שהוא באמת נותן סיפוק שהוא קל? ללמוד תורה, להוליד ילדים, תשאל את אמא. לגדל ילדים, תשאל את אבא ואמא. לעבוד, פרנסה, תפילה, לימוד תורה. כל מה שמשמעותי בחיים, הקדוש ברוך הוא עטף אותו בהשקעה, בקושי. לא הייתי מדבר איתו בשפה הזאת, אבל הייתי אומר לו באיזשהו רמז, שבזה שזה קשה, ייתכן מאוד שזה הסיבן שהוא שווה. זאת אומרת, ללכת איתו, לא ללכת נגדו. זה כיוון אחד. כיוון שני, הייתי מנסה למצוא משהו בלימוד שהוא יענה ממנו. לא הייתי מנסה ללכת על גמרא בהתחלה, כי נשמע לי שהוא יותר מדי רחוק.
זה מה שצריך, הוא אומר לי גם, אני לא אמרת גמרא, לא הייתי צודד בגרות, ואז הוא צריך לשאול, בואו, חייבים ללמוד גמרא וזה, ואז הוא בא, בשביל לסור בית טוב, אז לא תהיה לי תעודת בגרות, אז אני רואה צלם בלי תעודת בגרות.
אני אולי להגיד לו, אני יש לי קצת בעיה באוזן, אני רק שמעתי את הרישה, לא שמעתי את הסיפה. הרישה אומר, אתה רוצה ללמוד גמרא, ואני יודע שזה קשה. בוא נחשוב ביחד, מה הדרך הטובה ביותר, כדי שתקבל 64 וחצי או 65 וחצי על הבגרות. כי אתה לא רוצה ללמוד גמרא. אצלך זה שטויות, ואני לא... זה זכותך. אבל אני רוצה לעזור לך, שיהיה לך בגרות. כי להיות נער בגבוהות זה נפלא, כל עוד שזה מה שאתה רוצה לעשות. ואם תקום איזה יום ולא תרצה, ואין לך 12 שנות לימוד ולא כלום ולא כלום, אתה תהיה עם עיזים, לא ברצון, בכוח, כי לא יהיה לך מה לעשות במקום אחר. המדינה שלנו לא הולכת לכל אחד יפתח מקולת, היום הכל, תוארים ואוניברסיטה, ומה לעשות? זה הכיוון שלנו. אבל ולכן הייתי כאילו הולך איתו ולהגיד לו, בוא נגיד, מה דעתך? נלמד רבע שעה. אתה יכול? בוא נלמד רבע שעה. טיק, 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 גמנו. ואז אתה קם ואומר, רגע, רגע, לא, 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 רבע שעה. לא, בסדר, אוקיי, עוד 5 דקות. והוא אומר 20 דקות, אומר, וואי, 20 דקות, שלום, גומנים את, ואתה קם והולך, מוציא איזשהו הוגיה או משהו, שיהיה לו מתוק. ולחפש דרך שזה יהיה כיף. שיהיה כיף. אבל המינימום, והוא יקבע את המינימום, לא אתה. תנסה אם זה יכול לעזור, אבל אני הייתי מתעקש ולהגיד, וואי, אני יכול לעשות אחד מן השתיים, ואני אעשה את זה איתך. או מה שאתה נהנה ממנו, או מה שטוב לך. ואני, מה שאתה נהנה ממנו, אני אלך איתך. אבל נדמה לי שבוא נוסיף קצת מה שטוב לך גם כן. וזה הגמרא. כי חבל, זה הזמן. בלאו הכי אתה מבזבז זמן בישיבה או בתיכון. תגמור את זה.
פעם בא לי זה, בא לי זה, בא לי זה.
שמה?
פעם קופס לי טוב, בוא נלמד חסידות, בוא נלמד זה, בוא נלמד...
אני מציע לך להגיד שטויות מצגבניות זה יותר מדי. אני יכול, הוא יגיד, בוא נלמד איזשהו חצי דף, אז אתה אומר 4 שורות. זאת אומרת, תן לו להיות זה שמושך אותך. אתה תופס את המינימום.
אני אגיד לו 4 שעות, תגיד לי בסדר, אני אומר, אין בעיה, בואי מעד 4 שעות ודאי, אחרי, מילה לפני 4 שעות,
תעצור. תעצור אתה, אחרי 3. אני רוצה שהוא זה יגיד, לא, תשב, נו, מה? אתה תגיד, מה, עשינו מספיק. תהפוך את זה.
אם אני אקבל אחרי זה תגובה כמו, מה, זה מה שלמדו אתכם בישיבה הגבוהה, לקצר וזה?
ואמר לו, גם. ותלך הלאה. אבל תנסה להפוך את זה, אתם מכירים את הסיפור של טאם סויר? מישהו יודע מי הבחור הזה? איזשהו ספר יפה של מרק טוויין. הוא כתב ספרים מאוד מאוד מעניינים. הוא סופר אמריקאי. טאם סויר היה איזשהו, אני בטוח, עם ADD או משהו. בחור עם הרבה מרץ. וכולם, כל החברה, הלכו לדוג. זה לא חברה אינטלקטואלים יודע מה, הלכו לדוג. אבל אבא שלו תקע אותו. אתה חייב לצבוע את הגדר. יפה? אז הוא בדיקי, כמו שאומרים. כי כולם עם ה... איך אומרים? איך אומרים
לזה?
חכות. חכות וכל הם הולכים. והוא מזיע מזיע, והם בדרך לאגם. ופתאום צץ לו. הוא מתחיל... איזה כיף, כאילו. הם עוברים. מה אתה עושה? אתה עובר, אנחנו... הוא אומר, מה פתאום? כיף לי. אני אז ככה וככה מתחיל לרקוד, כל מיני דברים. הם מסתכלים אחד בשני, הולכים, חוזרים. תום, אז תגידי, אולי אני יכול לעשות את זה? קצת, אנחנו הולכים. לא, מה פתאום? זה כיף שלי. אז כמובן, זה הולך והולך, כיף שלו. בסוף, אם אני זוכר נכון, הם צובעים את הגדר, הוא לוקח את הזה והולך לדוג. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, שתנסה להפוך את זה, שהוא ירצה. ולכן, אתה זה שפתאום, טוב, 3 שורות, 4 שורות, אתה מספיק היום, מה אני כבר מתאהב. ותן לו להיות זה שאומר רוצה אני. אוקיי? תנסה להפוך את זה ככה, תלך איתו. אני חושב ש... כי צריכים לעורר איכשהו את הרצון שלו. טוב, בזה אנחנו נסיים היום. אם תהיה צורך להמשך, אני אשמח לשבת, אבל תמשיך להביאו שאלות. טוב, כל טוב.